בהכנת הכנס הזה. אנחנו קיבלנו על עצמנו ללמוד את מזמור קמ"ן פ' בתהילים, המכונה אפינו אשרי.
יש כאן הרבנית אשרי.
אבל באמת המזמור הזה איננו פותח בפסוק אשרי יושבי ביתך אשרי שככה לא, זו תוספת, שני פסוקים שהוספו על ידי חכמים כהקדמה לאמירת המזמור. אבל המזמור עצמו בתהילים פותח במילים תהילה לדוד. המזמור הזה קיבל קומפלימנטים רבים. בראש ובראשונה נשים לב לזה שהמזמור הזה הוא היחיד בתהילים שפותח במילים תהילה לדוד. למרות שהספר כולו הוא תהילים, יכולנו לצפות שיהיו עוד פרקים שיתחילו בתהילה. אנחנו מכירים פתיחות שונות בפרקים שונים בתהילים, מזמור לדוד, לדוד מזמור, והפרק הזה הוא היחיד שקוראים לו תהילה לדוד. ומה השאר? ומה קמ"ד פסוקים אם לא תהילה לדוד? כותרת ייחודית לפרק הזה, וצריך יהיה להבין למה. שבח שני שנותנים חז"ל לפרק הזה, חז"ל אומרים, וזה נמצא בדף המקורות הראשון, מתחת לצילום של הפרק, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. גם קומפלימנט כזה לא מצאנו לשום פרק בתהילים, עד כדי שזה נתקן בפועל בתפילה בשחרית, בפסוקי גזימה פעם אחת, ואחרי השמונה עשרה עוד פעם אחת, ובמנחה. כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, הרי הוא בן העולם הבא. צד מיוחד, נוסף מיוחד שיש למזמור הזה, הוא פותח בתהילה ומסיים בתהילה. תהילת השם ידבר בי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, איזושהי מסגרת כזאת, יש בחז"ל ביטוי כזה, כל פרשייה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. שלנו לא פותח באשרי ומסיים באשרי, אבל פותח בתהילה ומסיים בתהילה, זה שהפתיחה והסיום הם באותו עניין, זה גם עניין של שבחו של הפרק הזה. חז"ל מייחסים בעניין הפרק הזה ומיקומו בתפילה, חז"ל רואים בפרק הזה קיום של ההלכה שאין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. במסכת שבת כך אומרת הגמרא, תפילה צריכה להיות מתוך שמחה. אז איך מקיימים את זה? אומר רש"י, אפשר שוב להציץ בדף של המקורות למטה, תסתכלו מקום שלישי לפני הסוף. המתפלל צריך, לא, אני מבקש לסליחה, מקור שני לפני הסוף. בגמרא ברכות, איתה. אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. ואיך מקיימים את זה? פירש רש"י כגון דברי תנחומים של תורה, כגון סמוך לגאולת מצרים, באמת לפני התפילה, לפני 18, יש גאה ישראל, ומה העניין? אומר רש"י, בשביל לקיים את העניין של להתפלל מתוך שמחה, אז מזכירים את גאולת מצרים, והנה עוד משהו, או סמוך לתהילה לדוד שהוא של שבח ותנחומים. זאת אומרת, הפרק הזה הוא פרק של שבר ותנחומים. איך אתה רואה את זה? נצטרך לראות את זה בתוך הפרק. איך הוא פרק של שבר ותנחומים, ואם כן, זה המיקום שלו בתפילה לפני ה-18 כדי ליצור את השמחה הפנימית הדרושה לפני התפילה. זה כבר אומר לנו שהפרק הזה צריך להיאמר מתוך שמחה. ניכנס לתוך הפרק עצמו, כשהדבר הראשון שאנחנו נברר זה מדוע הפרק הזה באמת פותח בתהילה לדוד היחיד מבין כל פרקי תהילים. תסתכלו בבקשה. בעמוד השני, למטה, יש צילום מתוך סיפור בצד התפילות. זו הזדמנות לומר שמי שרוצה ללמוד תפילה כסדר, בפירושים שהם לא ארוכים מדי ומורכבים מאוד, וגם לא פירושים קצרים רק שמילים, אלא משהו שגם מסביר מילה, גם רעיון, גם הקשר, אבל שאפשר לעבור על התפילה בצורה מהירה, בלי להתעכב, אז אחד הסידורים המומלצים זה הסידור הזה, סידור אוצר התפילות. ושם הוא עונה על השאלה הזאת שהצבנו בראשית הלימוד, ואומר כך, למטה יוגן, ולפי שהמזמור הזה מבאר לנו עיקר ויסוד גדול בשיטת תהילותיו של הקדוש ברוך הוא, לכן בחרו קדמוני מוזל להשאירו בפי כל איש ישראל, ולכן נקרא זה המזמור בשם תהילה לדוד, ולא באחד משאר תארי המזמורים אשר בספר תהילים, לפי, ושימו לב לשורה הזאת העיקרית, לפי שהוא מפיץ אור על כל שיטת התהילות של דוד. הפרק הזה נקרא תהילה לדוד, כי הוא לא עוד שבע אחד, עוד שבע, משבח את השם על הבריאה, ויש פרק שמשבח את השם על התורה, ויש פרק שמשבח את השם על ההצלה. הפרק הזה עניינו שהוא מפיץ אור, זה בשם האוצר התפילות, מפיץ אור על כל שיטת התהילות של דוד. למה צריך להפיץ אור על שיטת התהילות של דוד? כי כידוע לנו, תהילת השם איננה עבודה פשוטה. מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. מי יצליח להשמיע כל תהילתו. דהיינו, המשימה הזאת, אתם רגע אחד של הפסקה, קבוצה של נשים נכנסת, זה רק רגע שתיישבו ואנחנו נמשיך. אנחנו ממשיכות. תהילת השם איננה דבר פשוט. בקהלת יש פסוק, אל תיבהל על פיך ולבך על ימהר להוציא דבר לפני אלוקים, ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני אלוקים, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך ואתם. אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. לספר תהילת השם, לספר שבח השם, איננו דבר פשוט כלל וכלל. דוד בפרק הזה מלמדנו פרק בתהילת השם. בפרק הזה, בזה אחר זה, יבואו העקרונות איך מספרים וגם איך לא מספרים בתהילת השם. זה יהיה החוט החורז של פרקי, של הלימוד שלנו. ללמוד מתוך הפרק הזה עקרונות בסיפור תהילת השם. אנחנו נראה, אני חושבת שכל אחת מאיתנו שאומרת את הפרק הזה, נתקלת בבעיה שנראה שחוזרים על דברים לאומיים בכל יום אחר, אבל יש לך לא מגדול יותר טוב לדור משבחמאסה. מה אנחנו אומרים שם? כל הזמן מעלילים ואומרים שמשבחים, והספרה לדור לדור, הספרה לדור. מה קורה שם? האם יש שם איזה דינמיות? האם דברים מתחלפים? האם כל פעם אני חוזר על עצמי? מה קורה שם? ואנחנו מעמידים לנגד עינינו את המגמה הזאת באמת להבחין בתוך פסוקי הפרק ולגלות בהם את היסודות של איך מהללים את השם באופן שניצלים מצמצום, ניצלים מלימוד שבחו, ניצלים מהגשמה, ניצלים מתפיסות של עבודה זרה, נתפסים לעיקר, יודעים מה העיקר בעליהם ומה מספר שתיים, אנחנו נראה שבדוד מראה לנו מה העיקר בעליהם של השם ומה מהווה משני, לא נגיד תפל, אבל נגיד משני לעיקר. ונתחיל. העיקרון הראשון בתהילת השם שמלמדנו דוד בפרק הזה, עוד לפני שנמצא את זה בתוך המילים, אנחנו גם נמצא את זה בתוך המילים, אבל קודם כל דרך המבנה. המבנה של הפרק, שכידוע על פי סדר האל"ף-בי"ת, זה לא רק איזה מין חומה ספרותית לסדר פרק לפי א'-ב', אלא זה שהפרק מסודר על פי סדר א'-ב', זה בא ללמד יסוד בתוכן, לא בסגנון, בתוכן התהילות של דוד. עד כדי שאותה גמרא שקראתי קודם, שאומרת שכל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום אחרי זה בן העולם הבא, היא שואלת, מה הייתה, מה, למה, למה בן העולם הבא? והיא עונה, כי יש בה בפרק הזה אלפית. אז מה? בגלל שמי שאומר פרק אולי יראה את זה בפנים, אני אומרת בעל פה, אבל בעצם יש לנו את זה, תראו את זה מול העיניים. חזרה לעמוד הראשון, מתחת לפרק, הגמרא, אנחנו חוזרות עוד פעם, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שבן העולם הבא. מה היא טעמה מה הייתה ממה הסיבה אם תאמר, אלא אם תאמר משום דעת יהיה באלף בית, סיבה ראשונה, כי יש בו אלף בית. אומנם הברכה אומרת, רגע, רגע, אז אם הסיבה היא אלף בית, בואו נגיד פרק אחר, בואו נגיד את קוף יוטט שיש בו שמונה פעמים אלף בית. אז הגמרא תמשיך לדבר על זה ואנחנו נגיע לזה בעזרת השם עוד מעט. אבל כל פנים, האמירה הראשונה של הגמרא, יש בו אלף בית. נו, אז בגלל זה בין עולם הבא, מסביר בעל המשך חוכמה. אמנם הוא כתב פירוש לתהילים, הוא כתב דברים על, על חומש, משך חוכמה, אבל בפרשת בחוקותיי הוא מזכיר את הפרק שלנו ואומר מה המשמעות של זה שהפרק בנוי על פי סדר האלף-בית. הוא אומר כך, סדר האלף-בית זה הלל לריבונו של עולם על הסדר הקבוע בטבע המציאות. הפרק הזה איננו מהלל את השם כמעט על ניסיות. יש אזכור של הניסים, אבל הפרק רוצה לשבח ולומר שעיקר ההלל, עיקר מה שמעורר את התפעלותנו, ההשגחה וההנהגה העיקרית הרצויה בעיני השם, היא דווקא ההנהגה בדרך הטבע. ודרך הטבע זה אומר הדרך המסודרת על פי חוקים שחקק ריבונו של עולם בעולמו. וכשהעולם מסודר על פי חוקים, אז א' מביא לב' וב' מביא לג'. סדר א' ב' שאומנם סדר, בא לומר לנו שהפרק הזה זה היסוד הראשון שדוד ילמדנו ללמדת וגם ילמדת את זה כאמור גם מתוך מילים. אבל בראש ובראשונה במבנה דוד אומר, עיקר תהילת השם היא על הסדרים שהוא קבע במציאות. היום בדיבור, ביום יום, אנשים לפעמים נפגשים ומפרדים זה מזה ואומרים אחד לשני, שיהיו ניסים, שיהיו ניסים. חושבים שזה גודל של אמונה בריבונו שלנו. לא שמים לב שתוך כדי זה שאתה אומר, יהיו ניסים, יהיו ניסים, אתה בעצם גם קצת אומר, פה העולם כמו שבדרך הטבע, אין מה לצפות ממנו. פה זה שולטים פה כוחות, ואנשים מושכים לכל מיני כיוונים, ופה יש צרות, ופה הכל גרוע. כדי שיהיה פה טוב, צריך להתרחש, נס. אתה לא שם לב תוך כדי, שאתה בעצם מבזה את המסלול ואת הדרך, מה זה טבע? מסדרת הטבע, מקוות החוקיות, מסדרת הסרים, מי אמר שאנשים יקומו לעבודה ויזכו בתזונתם כתוצאה מהמן כפיהם, מי סדר את הסדר? זה ריבונו שלא סדר את הסדר הזה במציאות. כשאתה אומר, זה יבוא לי, זה יבוא לי בדרך ניסית, אתה בעצם מדלג, דורך על הרצוי בעיני השם, שיצר פה סדרים, יצר פה חוקים, מה אם הולכים לטמפרטורה של מעמדי המעלות, זה חוק שריבונו שלנו יצא, והוא רוצה שעולמו יתנהל בדרך הטבע. כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, בין העולם הבא, כי זה אדם שרואה את יד השם בתוך הטבע. נקרא אולי חלק מדברי המשך חוכמה, שהוא זה שמגלה לנו מה עומד מאחורי האלף-בית. זה בעמוד השני, הסיפור מתחיל בפרשת לכבודי, ונתתי כשמכם, הלכו שמונה שורות אחרי ההתחלה, היה דאגה הניסית היא אינה תחילת. התחילית המגמה של ריבונו של עולם ובחירת העולם, עולם שמתנהג על פי הסדרים והחוקים שחקק קדוש ברוך הוא. הנהגה הניסית אינה תחילתית, שכל רגע בעולם יהיו שינויים ודברים מתהפכים להיות. שהשם ברא העולם שתתנהג באופן הטבעי אשר היא בת אלוקים. מי זה היא? הנהגה הטבעית. וכל תחיל, הכל יכיל הטבע עצמו. את הברכה הכי גדולה בעולם ניתן להשיג בדרכי הטבע. שימו לב, אומר את זה תחת הפסוק, ונתתי כשמיכם ביתם, גשם, גשם טוב, זה לא צריך ניסים, זה בסדר הטבע. שמידתה יכול, מידת הטבע יכול להיות באופן ברכה נפרצה ואושר מרובה עד בלי די. אני מדלגת. תסתכלו בבקשה, שורה שבערך דילגנו 4-5 שורות, שורה שמתחילה במילה במישור, רואות את זה? כן. אנחנו ממשיכות לקרוא. כי כל דרכי הטבע, לפי מה שסדרה אותם החוכמה האלוקית, מכוונות ומוגבלות למעלה, לדרכי התורה והמצווה, דהיינו, כאשר אנחנו שומרים תורה ומצוות, אנחנו מתנהלים על פי הסדר המוסרי, התורה היא סדר העולם, וכאשר אנחנו מתנהלים על פי הסדר המוסרי, מופיע הסדר הטבעי בצורתו הנפלאה, ואת כל השפע ואת כל הברכה אנחנו מקבלים בניסים. כי התנהגנו על פי הסדר של העולם. תורה, סדר העולם. אז העולם מופיע בסדר שלו, ואין צורך בנס. תרדו בבקשה לשורה שמתחילה, עמדה ימנית, השורה שמתחילה ביותר ממה שמורה הניסים. רואות את זה? ולכן אמרו עכשיו חזרה לעניין המזמור שלנו, ולכן אמרו, משום דאיתא באלפא בטא, משום שנמצא המזמור שלנו באלפא בטא, והנה המילים של המשך חוכמה, מה עניין אלפא בטא? שעניין אלפא בטא מורה על סידור טבעי, שאינו מדלג, בניסיות יש, דילוגים, דילוגי זמן, ישראל, ממצרים, ממצרים, בדילוג. רק הסדר הטבעי הוא סדר שהולך מאלף עד תף, ולכן בברכת המאורות, בחול ובשבת, סידרו באלף ובית, ובשבת אנחנו אומרים, כן, אדון, על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל הנשמה, ותלו ותבוא גם שם סדר האלף ובית, כי זה מתאר את הטבע. והוא כמו סידור הטבע שמתנהג ולא מרוצע, רק שהולכים הסיבות הקשורות והעלולים מסודרים. זה יסוד ראשון שדוד ידגיש לנו בתוך הפרק הזה בשיטת התהילות שלנו. ראינו, לפני שאנחנו ממשיכות ליסוד הבא, ראינו שהגמרא העלתה שאלה ואמרה, אם יכולו שאני לא רוצה את הבטע, אז תגיד את קופי ב', ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, לא, אבל ייחודו של המזמור שלנו הוא עוד משהו, חוץ מהלפני. העוד משהו שכתוב בו את הפסוק, פותח את ידיך ומצביע לכל חיים עצמם. שריבונו שלנו קורא ונותן תמונה לכל פניותיו. אז אומרת הגמרא, אם זה פסוק חזק, אם זה שבח גדול פותח לידך, תגיד את מזמור קוף לנדבר, ששם כתוב, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסר, מה אומר הפסוק הזה? נותן לחם לכל בשר, זה כמו פותח את ידך, מסביר לכל חי רצון, ואז מסכם את הגמרא את הדיון, ואומר, לא, אבל אנחנו אומרים את המזמור הזה, והמזמור הזה, מי שאומר אותו, בין העולם הבא, למה? כי יש בו את שני היתרונות. גם הנפט וגם פותח את היכולת בערך חלוצה. מסביר המשך חוכמה, זה אני כבר רגיל בעל פה, אבל זה כתוב בתוך דבריו. מסביר המשך חוכמה בענקות, מה זה אומר לנו שפותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון נמצא בתוך פרק בסדר האלף-בית, והוא מבחין ואומר, תשימו לב, הפסוק שהגמרא הציעה בתוך פסוק שגם בו הופיע התוכן של הפרנסה לכל חי, זה הפסוק נותן לחם לכל בשר כאילו עולם חסדו. תנסו להיזכר בכאילו עולם חסדו הישר בפרק הזה, כל הפרק הזה זה באמת כאילו עולם חסדו, אבל על מה? למקם יצרים הוריהם כאילו עולם חסדו, לגוזר יעשו כאילו עולם חסדו, כל הפרק הזה זה באמת הודעה גדולה לריבונו של עולם, אבל איזה סוג של חסדים? ניסים. ואז גם אני נותן לחם לכל בשר שכתוב שם, זה הפרנסה שהקדוש ברוך הוא נותן על דרך הנס. אז הוא אומר, יש לו חוכמה, טוב, בטק, מה? זה לא משהו כל כך, כל כך גדול. אבל לפרנס המוני ברואים בדרך הטבע, שכל אחד נמצא, שכל אחד מקצוע, של כישורים, על פי הכישורים במקצוע, אז אתה צריך לחכות במקום שהמקצוע שלך אנשים מעוניינים בו, ויהיה לך פרנסה ממנו, ואחר כך תוכל לקנות ולהיות בזאת. הדאגה האלוקית לפרנסתה של הבריות בדרך הטבע היא שבח הרבה יותר גדול מאשר נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו בדרך של נס. ומכאן לעיקרון השני של דוד ותהילה במזמור שלנו, עיקרון שדוד אומר אותו מפסוק א' עד פסוק ג'. אני אומרת רק בתור הערה על אופן הלימוד שלנו, אנחנו נשתדל להתייחס לרוב הביטויים והניואנסים של דוד בפרק הזה, לא מתחייבת שלכל ממש, שלכל ביטוי יהיה פירוש, אבל לרוב. הנה. ארומינך אלוקי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך ואברך שמך לעולם ועד, גדול השם ומעולם מאוד, ולגדולתו אין חקר. עיקרון מספר 2. עיקרון מספר 2, דוד אומר, אתה ריבונו של עולם ברומם. ארומינך. וארומינך זה אומר, מרומם מכל השגה. זה ארומינך. מרומם מכל השגה. ואם ריבונו של עולם מרומם מכל השגה, ואני לא משיג, אז אני לא יכול לתאר, אז אני לא יכול לשבח. ובכל זאת הוא ממשיך ואומר, ואהבתך, שמך, לעולם ועד, בכל יום ובחיך, אבל שמך, לעולם ועד, גדול השם, אבל אמרת בהתחלה, ארומינך, וארומינך זה אומר, מרומם, זה אומר כמו שאנחנו רואים בקדיש, לעילה ולעילה מכל מנחתה ושירתה, אז אם זה לעילה, אז איך אתה אומר מהצד השני, אתם מבינות, זה כאילו הסתירה בתוך הפסוקים הראשונים בין ארומינך לבין זה שאני בכלל משבח ומעלה, הרי זה רציני כשאמרתי ארומינך מרומה מכל השגה. מיישב המלבי את הדברים בלשון קצרה ואומר, ריבונו של עולם הוא מרומם ונעלה מצד עצמותו ונגלה מצד פעולותיו. תמיד כשמדברים על ריבונו של עולם צריך לדעת לחלק בין העצמות לבין המעשים, הפעולות, המידות, הגילויים שלהם. בא דוד ואומר לנו בעיקרון מספר 2, תהילת השם היא בשום אופן לא תהילת עצמותו. אני לא מדבר על ריבונו של עולם עצמו, שאין לנו בו השגה. אמור ממך. אני לא מדבר על זה. נשים היום מתוך השפעות תרבותיות שונות, מתוך הצורך להנגיש את הכל, לפעמים זה נורא שההנגשה מגיעה אפילו לכיסא הכבוד בעצמו. גם את ריבונו של עולם צריך לקרב, ומתוך המגמה הזאת מגיעים לכל מיני הגשמות. בא דוד המלך ואומר, הקו ברור, אני לא מדבר על ריבונו של עולם. גם, אני אומרת את זה אגב, גם באותם מקומות בתורה שכאילו מייחסים לריבונו של עולם מצבי חלילה, מצבי נפש, כמו ויחר אף השם, וינחם וכדומה, ישמח השם במעשה, בשום אופן התארים האלה הם אינם מתארים את ריבונו של עולם. הם מתארים, גם הם מתארים את פעולותיו. מה זה אומר? כשאני אומר, למשל, ויחר אף השם, אינני מתאר חס ושלום התרחשות אצל ריבונו של עולם, כי אצל ריבונו של עולם אין התרחשויות. האדם מתפעל, יש אצלו שינויים, אצל ריבונו של עולם אין התפעלויות, ובכלל אין לנו השגה בעצם. אז מה התורה מתכוונת כשהיא אומרת ויחר אף השם? היא מתארת שפה ריבונו של עולם פועל בעולמו פעולה של עונש, פעולה של דין וכן הלאה. אבל בשום אופן זה לא מתאר אותו. כשכתוב נחת רוח לפניו, אבל הקורבנות, ריח ניחוחי, או בלשון חז"ל, לעשות נחת רוח לפניו, איננו מדברים חס ושלום עליו. אני פועל עליו, אני אעשה לו מצב רוח טוב, אני אעשה אותו שמח חס ושלום. אומרים נחת רוח לפניו, הכוונה שבעולם פה, בעיני אדם, מתנהגים כפי הרצוי בעיני השם. אני מתאר משהו שקורה פה, שכתוב נחת רוח, פירושו של דבר שפה העולם מתנהל על פי רצונו. לא תיארתי כלום בו ובעצמותו. אומר דוד המלך, הוא נעלם מצד עצמותו, אבל נגלה מצד פעולותיו, ובזה אני מתרגל. ולכן חוזר בפסוקים האלה, בפסוקים ב', א', ב', ג', חוזר הביטוי שמך ועברך. שמך לעולם ועד. ואחר כך, בכל יום אברכך ועלה שמך. שמך זה לא עצמך. השמות שלך זה המידות שלך, הפעולות שלך, האידיאלים שלך, זה הכל מילים נרדפות. זה לא עצמותך. גדול השם ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, אומרים שוב המפרשים, גדולתו אין חקר, גדולת עצמותו אין לה חקר. אותה אנחנו לא חוקרים. אבל התהילה, אמרנו, הפרק הזה מפיץ אור על שיטת התהילות של דוד. דוד מלמד אותנו עיקרון שני, התהילה שלנו היא על מידותיו של ריבונו של עולם, שמותיו, כידוע הקדוש ברוך הוא נקרא בשמות על פי ההנהגה שלו, אינני מהלל את העצמות האלוקית. אגב, תשימו לב שגם בברכות שלנו, הברכות הבנויות בלשון נוכח ומסתר, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה פתאום אני אומר שהכל נהיה בדברו? התחלתי בנוכח, היה צריך לסיים שהכל נהיה בדברך. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שקידשנו וציוונו. היה צריך להיות קידשתנו וציוויתנו להמשיך. אומרים כל המפרשים באותו כיוון. אנו פונים לקדוש ברוך הוא בברכות, בלשון נוכח ובלשון נסתר, כי ריבונו של עולם נגלה מצד מעשיו, נוכח נגלה מצד מעשיו, ונסתר מצד עצמותו, ולכן הברכות שלנו כוללות את שני צדדי הדרס הזה אל מעשיו, מצד אחד ואל עצמותו, מצד שני, מעשיו נגלים ואילו עצמותו נסתרת, ולכן אנחנו עוברים ללשון נסתר. נחזור לפסוקים שלנו, אנחנו עוברות ללמוד מדוד המלך יסוד שלישי בתהילת השם, שהוא עולה מהפסוקים ד' עד ו'. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו, אדם כבודדיך לדברי נפלאותיך עשיך, ועזוז נורותיך יומך וגבורתך אספרי. מילים שאנחנו אומרות כל יום, והן ברוב ההתרגלות הן מפסיקות לצערנו הרבה פעמים לדבר אלינו, ואנחנו מוכרחים, והסיבה שקבענו ללמוד את הדבר הזה, כדי להגיע בזמן אמירת תהילים לכוונה, חייבים להתחדש בהבנת המילים עם גדילתנו. אי אפשר להישאר בהבנות הקדומות, כי אחרת הפרק, המילים, כבר חלילה אינן מדברות את מתיישות. בואו ננסה לראות משהו שאולי לא שמו לב לה במילים האלה פה, בפסוקים האלה. הפסוקים האלה בנויים ד' עד ו', בנויים בצורה כזו, סליחה, כולל ז', ד' עד ז', בנויים בצורה כזו, שלדוד יש איזשהו דו-שיח פה עם איזה שם הם. הוא כל הזמן מדבר פה, בפסוקים הללו, מגיעים על זין, הם ואני, הם ואני, הם ואני, בואו נראה את זה, קודם כל את ההם ואני, רק נראה מה הם ואני, אבל תשימו לב להתחלפות של הלשונות כל רגע. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו, זה הם, הדורות ההם, אני לא יודעת על מי הוא מדבר כרגע, אבל הם, הם. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. עכשיו בה' הדר כבודותיך ודברי נפלאותיך אשיך אני. ו' ואזוז נורותיך יאמר מי זה? הם. וגדולתך אספרנה? אני. זכר רב טובך יביאו? הם. וצדקתך ירננו? עדיין הם. זה נעמוד, נעמוד פה. מי מאיר את ההערה הזאת, נגיד דבר בשם אומרו? קודם כל אפילו רק לראות, רק לראות את הדבר הזה מתחלק, זה הרב הירש. הרב הירש מאיר את ההערה הזאת. והוא אומר לנו, אם מי דוד המלך מדבר פה, האם הוא אני והם? האם זה אני והם ביחד? או אני לעומתם? יכול להיות שעד היום קראנו את זה ביחד, אם לא, דור לדור, וגם אני, וגם דור לדור, וגם אני. הרב הירש אומר לו, פה דוד המלך, כמו שאמרנו, מפיץ אור על שיטת התהילות, והוא מדבר על ההבדל הגדול בין האנושות שעד דוד המלך מהללת את השם, לבין איך מהללת את השם האנושות מאז שהכינור של דוד המלך מתחיל לנגן בעולם. ואתם מבינות שהכינור של דוד המלך זה הכינור של עם ישראל. בא דוד ואומר פה בעצם אני, דוד מייצג את, כשאומר הספרה זה אני, אבל הוא מייצג את עם ישראל. עם ישראל לא חש ששירת דוד היא השירה שדרכה מתבטאת השירה של האומה. ואם כן עומד פה ההלל של האומות על עם ישראל, וההלל החידוש גדול בתהילה של, של עם ישראל. מה החידוש הגדול? אם נשים לב, אני אקח אותו מילה מרכזית מתוך הפסוקים האלו, אני לא יודעת איך מרכזית, אבל מילה מבטאת בצורה חריפה את ההבדל, אז אני אקח אותה מתוך פסוק ו', ואחר כך נעבור גם יותר מסודר, אבל קודם מפסוק ו'. כשמדבר על הן, מופיע פה, ואזוז נאותיך יומם. האנושות על דוד המלך, האנושות הפרימיטיבית, הדורות הראשונים של העולם, אין ספק, אנחנו יודעים בוודאות גמורה, שהם חשו שיש כוח מנהל עליון לעולם. כוח עליון. המילה מנהל, אני מוחקת אותה. יותר טוב, יותר טוב להגיד כך, האנושות גם הפרימיטיבית חשה שיש כוח עליון. מתי פגשה אותו? מתי האנושות עמדה מול הוודאות בכוח עליון? כאשר היא רואה, כאשר האדם הפרימיטיבי פוגש בעולם מהפכות, הוא פוגש רעידת אדמה, הוא פוגש רעמים, הוא פוגש ברקים, הוא פוגש דברים שבאים מלמעלה, הוא חש שיש כוח עליון. אצל הפלישתים אנחנו זוכרים כשארון השם נלקח בשבי וממית מהם רבים, אז הם אומרים לא יכולים, לא יכולים כבר עם האלוהים העדינים האלה. הגויים, יש אצלם ההרצה לקדוש ברוך הוא, לא בוא נגיד לקדוש ברוך הוא אצלם, זה לא במילים האלה. יש אצלם הרצה לכוח העליון, כוח היכולת, העוצמה, הנוראות, היזוזים. בשבילה האלוהים, אני בכוונה אומרת כך, הוא אלוהים אדירים, משהו מבהים. הם עומדים נפעמים מול עוצמה, כוח שהוא מעליהם, שהוא מפיל עליהם ליבה, שהם יודעים שהכל בא ממנו, אולי הם מנסים להמציא דתו ולהיכנע מפניו כדי לזכות את ברכתו וכדי לא להיענש בעונשיו, אבל כל היחס וכל מה שהם יודעים לדבר באלוקות זה היכולת. היכולת האלוקית. ומה היכולת הזאת עושה לנו? תסתכלו בתוך המילים, עכשיו נוכל לעבור בצורה יותר עקבית בפסוקים הללו. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. יש לפעמים בעברית שבב, שאומרים שיש לה כל מיני שימושים, יש בב חיבור ויש בב ניגון, ניגון, ויש בב אולי לא הרבה, אבל יש לפעמים בב שיבה בפירוש. זאת אומרת, ישבח מעשיך, איזה מעשים? גבורותיך יגידו. האנושות היא הם. האנושות מרכזת בלהגיד את גבורותיך. איזה מעשה? מדברים על מעשיך? איזה פירוש? איזה מעשה? גבורותיך. גבורה, פירוש המילה גבורה, זה היכולת. על זה הם מדברים. שימו לב, גם בשפה העברית המילה יגידו. מה זה אומר יגידו? מה אתם אומרים? יגידו אחות תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, זה דברים קשים כגידים. האנושות עומדת מול ריבונו של עולם ומגידה שם קשה את גבורותיו ואת היכולת. בא דוד ואומר, אבל אנחנו עם ישראל רואים משהו אחר. אנחנו רואים את הדר כבוד הודיך. הדר והוד זה מילים אחרות לא מתכנס לתלגים של יופי. יופי פירושו של דבר הרמוניה. אני, אומר דוד המלך, שירת האומה הישראלית לא רואה את הזעזועים, לא מהם היא מתרשמת מהמאורעות המזעזעים, אנחנו מתרשמים ומהללים את הדר כבוד עודיך, את היופי, את ההרמוניה שיש במציאות. הוא עוד לא אומר לנו מהי אותה הרמוניה, אני רומזת שעוד מעט המילה הרמוניה תקבל הגדרה הרבה יותר, משמעותית. דוד פה מוליך אותנו לאט לאט. אתם מדברים על דברים חריקים, נוראים, מחריבים וכו', זה בשבילכם אלוקים. אנחנו מדברים על הרמוניה שקיימת במציאות. אני ממשיכה לסקי, ודברי נפלאותיך השיחה, שימו לב, דוד אומר, אנחנו איננו מתעלמים מכך שיש במציאות גם נפלאות. נפלאות זה דברים, דבר נפלא זה דבר נסתר. נסתר מבינתנו. על הפסוק בבראשית, היפלא מהשם דבר, אומר רש"י, היתכסה מהשם דבר. דבר מופלא, פלאות זה דברים מכוסים מבינתנו. דוד רומז פה, גם אנחנו יודעים שלא הכל פשוט בעולם. אומנם אמרתי לפני שנייה, הדר כבודתך, אני רואה פה בעולם ההרמוניה. אומר דוד, אנחנו עומדים גם לפני נפלאות, דברים נפלאים מבינתנו, שקשה לנו להבין אותם. הנהגה אלוקית יוצאת מהסדר לכאורה ולהרמוניה. מה אנחנו עושים אולם? האם אנחנו נכנסים לבהלה? לתחושת נוראות מהאלוהים האדירים האלה, אומר דוד לא. דברי נפלאותיך, גם אנחנו מזהים במציאות תופעות שאיננו בעינינו, בעיני בסוף אדם, נפלאות, לא ברורות, לא מובנות, לא הגיוניות, חריגות וכן הלאה. דברי נפלאותיך, שיחה, אנחנו לא נבלים מהם. אנחנו מדברים עליהם, ומה אנחנו מדברים? תמיד הדיבור הישראלי, זה יבוא פה בהמשך הפרק, תמיד הדיבור הישראלי, אותות הנפלאות, אותות הדברים החריגים, אמרו, בואו נבין, בואו נראה איך גם הדברים החריגים שייכים באיזושהי צורה לאלה, בסדר. דברי נפלאותיך השיחה. אנחנו לא חיים בחלומות, הכל יפה, הכל יפה, אנחנו רואים, כמו שקוראים לזה, רואים מורכבויות, רואים שיש, אבל אנחנו מבינים שהן לא יוצאות מגדר הסדר, ואנחנו מדברים. אנחנו מבינים שיש טעם ויש סדר ויש משמעות גם לחיות. הפסוק הבא זה אותו כיוון, כבר קראנו אותו. ועזוז נורותיך יאמר זה הם, ואותם חוזר על אותו אזור, וגדולתך, הספרי נא, פה, כמובן מסבל, והבא, ניגוד. אני גדולתך ספרי. המילה גדולה זה קוד, זה קוד. שאם מפענחים אותו, יודעים מה משמעותו, מאוד קשה להבין. את המילה הזאת גדול ביחס לדיון עכשיו. אנחנו רואים את זה ב-18, על ההתחלה. הגדול, הגיבור והנורא. מה אני מתכוון גדול? גדול בין
מה זה? גדול בכוח?
לא, כי גדול בכוח אומרת המילה גבוהה כבר אמרנו כגדול הגיבור. מה זה? גדול, גדול בזמן. מה זה? מה אנחנו אומרים שאנחנו אומרים גדול? אי אפשר להגיד, לא, לא מתעסקים עם זה זה. הרי אנחנו כן מתעסקים עם זה, כי זה לא תיאור של העצם, זה תיאור של ההתגלות, אם זה התיאור של העצם, נכון אתה אומר את העצם, אבל זה לא תיאור של העצם, זה תיאור של ההתגלות, אז כן צריך להבין מה זה גדול. בשביל לפתור את עצמי אומר, לא עובדים על הקדוש ברוך הוא. הגדול, גיבור ונורא זה תארי התגלות, כן? בא הספרי, מדרש ההלכה לחומש דברים, על הפסוק בפרשת ואתחנן שאומר, שבו אומר משה רבינו, אתה השם האלוקים אשר אכילות להראות את עבדיך, את גודלך ואת ידך החזקה אשר מי ידע על המילים האלה, אתה השם האלוקים אשר אכילות להראות את עבדיך, את גודלך, שם יש לנו פנינה מרגלית קצרה בלשון חז"ל. חז"ל מפענחים ואומרים לנו, גודלך זו מידת טובך. מידת טובך. גודלך זו מידת טובך. ובשמונה עשרה, כשאנחנו אומרות הכל הגדול, הגיבור והנורא, גדול זה טוב. וגיבור זה יכול. ונורא זה שיראים ממנו. זה הכל מתאר פה, פה, למטה. זה לא מתאר את העצמות. גדול זה טוב. מה אומר פה דוד המלך? וגדולתך אספריה. קודם אמרנו שהוא מדבר על ההרמוניה. עכשיו הוא נותן להרמוניה הזאת שם. מהי ההרמוניה של העולם? מהו הכוח המוביל פה? מהו חוט החורץ פה בעולם? דבר אחד, מגמה אחת ומגמה אחת. טוב. כשהוא אמר את המילה וגדולתך אספרנה זה הטוב. שירת הטוב, תהילת הטוב, לא הייתה ידועה לעולם. העולם דיבר, כמו שאמרנו, על אלוקים ירא, על אלוקים חזק, אלוקים גיבור. אבל מגמת הטוב, זה ריבונו של עולם, הודיעה למשה רבינו. הודיע כהודיע לי את דרכיך, ושם ריבונו של עולם אומר לו, אני אעביר כל טובי על פניך. הנהגת השם בעולם היא הנהגת הטוב. שאלתי את עצמי הרבה פעמים, אחרי שראיתי את הדברים האלה של הספרי, שגודלך, צמידת טובך, אמרתי בסדר, חכמים אמרו, זה הקוד. איפה שנמצאי גדול, בדרך כלל, פירוש הדבר טוב. אבל הרבה פעמים שאלתי את עצמי, איך בתוך המילה גדול נכנס טוב? גדול זה מילה מלמדית, טוב זה מילה שמתארת איכויות. לא הבנתי, בסדר, אז חכמים אמרו, זה בטוח ככה. גודלך זה מידה טובה, אבל לא הבנתי איך זה נמצא בתוך המילה. אבל מסתבר כך, כשאנחנו אומרים גודלך, זה לגמרי פשוט שזו מידה טובה. למה? כשאני אומר, אתה גדול, אינני מתאר את העצם, אלא מתאר את ההתגלות. ומה אני רוצה להגיד? אני רוצה לתאר את ההתגלות הגדולה שלך. מה זה ההתגלות הגדולה שלך? ההתגלות המקיפה שלך. מהי ההתגלות המקיפה? מקצה העולם ועד קצהו. איזה הנהגה? הנהגת טוב, עולם חסדו. הקל הגדול הוא פה. וגדולתך אספרנה, אני מספר את המידה הגדולה. למה היא גדולה? כי אין בעולם אלא טוב. ואפילו כשמופיע בעולם דין, ואפילו כשמופיע בעולם עונש תמיד, כל אמא יהודיה אומרת לילד שלה, הכל לטובה. מה זה הכל לטובה? זו הבנה שהמידה הגדולה במציאות המקפת, שאין אתר פנוי ממנה. אין מקום שהיא לא נמצאת, זה חסד טוב, 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 כפי שהמזמור עוד רגע יגיד, טוב, השם לכל ועוד רגע זה יצא. עד עכשיו עוד לא אמר לנו, שימו לב, עוד לא אמר את המילה טוב. זה עוד מעט יצא המרצע מן השק. הוא נכין אותנו לזה בהדרגה. קודם אמר לנו, בעולם יש הרמוניה, אחר כך יש גדול, יש איזושהי הנהגה גדולה. והנה עכשיו, שיש דוד המלך בעולם, והוא מביא לעולם איזושהי בשורה חדשה, תפיסה חדשה באלוקות, תפיסה של מגמת הטוב, מה קורה לעולם כתוצאה מזה, תסתכלו בפסוק ז', זכר רב טובך יביאו מי? הם, דהיינו, דוד, עם ישראל, יוצר שינוי בתפיסת העולם, תפיסת העמים כולם, בעוד האנושות התעקשה כל הזמן לתפוס את האלוקים, חלילה העריץ, בעל הכוח, עם ישראל גורם לשינוי בעולם, זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. עכשיו דוד המלך אומר דברים בצורה מפורשת הטוב. זוהי הנקודה המרכזית בתהילה. אם אמרנו שהפרק הזה מלא ביסודות, בשיטת התהילות של דוד המלך, אז פה, בפסוקים הללו, אני מסכמת מפסוקים ג' עד ז', הופיע לנו היסוד שתהילת דוד מרוכזת בטוב האלוקי, לעומת הארצת הגבורה שהייתה אצל אומות העולם עד לדוד המלך. פסוק ח', פסוקים ח' וט' ויוד, הם כבר יעסקו בלשם מה? לשם מה תהילה? עד עכשיו אמרנו, את מה מעללים? מעללים, תהליכה, אני מסכמת את היסודות של אימא עד עכשיו, את ההנהגה האלוקית שבדרך הטבע, שהיא העיקר והנסת פשוט. שתיים, אנו מתרכזים בתהילת השמות, הגילויים, המעשים, ולא בתהילת העצם. שלוש, אנו מרוכזים בתהילת הטוב האלוקי, ולא הנורות. אבל עכשיו דוד צריך לענות על השאלה, ובכלל, בשביל מה להלל? בשביל מה להלל? מה המטרה שלהם? אפשר להגיד מצד אחד, ההלל זה משהו מתפרץ, טבעי, קולח, נכון זה צד אחד. אבל ההלל הזה, הטבעי, הקולח, השמח בטוב השם, יש לו גם תכלית מוסרית. זאת אומרת, ההלל יש לו תהילת שם שנאמרת על ידינו, יש לה תכלית מוסרית לתיקון שלנו. איך? הטוב האלוקי, שקראנו לו ממש בשם כללי גדול, טוב, הוא מתפרס להמון הנהגות של טוב, והנה מפורטות. זכר, סליחה, מיכת, חנון, רחום השם, ערך הבית, זה סבלה מאוד, גדול חסד, טוב, רחמים, יש לו פירוט בעצם. יש לי לפעמים הרגשה שכאילו, אחרי זכר רב תוכל יביאו וצדקתך ירננו, כאילו יש שם מין איזה סימן, סימן תחבירי ומציאות, אחרי פסוק ז', נקודותיים, נכון, נקודותיים. עכשיו יבוא הפירוט של הטוב, חנון, רחום, טוב, רחמיו על כל מעשה. הפירוט הגדול הזה, למה הוא נועד? שוב נקרא כמה שורות באוצר התפילות. בעמוד השני, מתחת למשל,
מתחת למשך אופנן.
קראנו את המקור הזה, את ההתחלה שלו, ועכשיו אנחנו קוראות, דיבור המתחיל טוב השם הכל ברחבה ובכל מעשה, אומר סיבורות רואה, רוצה להפעיל. הפסוק הזה הוא עיקר גדול בהנהגת השם יתברך את עולמו, והלוואי שיתנהגו על פיו כל באי עולם. עוד פעם, הפסוק הזה הוא עיקר גדול בהנהגת השם יתברך את עולמו, והלוואי שיתנהגו על פיו כל באי עולם. הולך מבלם, זה עדיין לא בלשונו של דוד, אלא בלשונו של המפרש, תכף נראה את זה בלשון דוד, שהמטרה של תהילת השם היא להעמיד את ההנהגה האלוקית לנגד עינינו, להעריץ אותה, וכשאנחנו מעריצים משהו, אנחנו מחקים אותו. זה הרי כשנוער מעריץ כל מיני דמויות, ולפעמים הן לא חיוביות, אז יש חיקוי. להבדיל, אנחנו אומרים בהתרגשות ובהרצה, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ובזה אנו יוצרים ההרצה לטוב, ההרצה לרחמים. ואז זה, ההרצה הזאת גורמת לנו להעמיד את אותו ברחמים כרחי מפתח יסוד בהתנהלות שלנו, ואנחנו חיים כך בפועל. וזה נראה מילים פשוטות, אבל בעולם שבו מי שעושה טוב, אז הוא פרייר, וזה, ומוותר, וכן הלאה, ומה פתאום שאני אוותר, אז המילים האלה, להיות טוב וחנון, ומעביר על מידותיך, להגיד ככה הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו, זה שיעור גדול, זה חיזוק מוסרי גדול לאנושות. אם כן בא דוד המלך ואומר, זה יגיע עוד מעט בצורה מפורשת בלשון של דוד, הוא יגיד את זה. בשני אופנים, בפסוק יוד ובלמד. בואו נראה את זה ביוד. יוד, נחזור לשם. יודוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך. יש פה שתי מדרגות. יש פה כל מעשיך ויש חסידיך. עכשיו כשקוראים מהר הכל אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. כל מעשיך, הבריאות הנמוכות, בני אדם פשוטים, ואולי אפילו גורים שאין להם פה, הם יודוך, הם יגידו תודה רבה. כמובן גורים שאין להם פה לא יכולים להגיד תודה רבה, אבל האדם הרואה את השמש, אומר על השמש תודה רבה לריבונו שלה. זה יודוך השם כל מעשיך. יודוך זה מלשון אמירת תודה. וכולנו יודעים שאמירת תודה היא דבר בסיסי מאוד, דבר שאנחנו מלמדים אותו אפילו ילד קטן. זה אמור להיות כל בני האדם, זו מידה בסיסית הכרת הטוב. אגב, סיפרה, סיפרה לי פעם בחורה שרצתה להתחיל לחזור בתשובה, ולכן הרב צבי יהודה לשאול אותו עם איזה מצווה היא יכולה להתחיל, היא רוצה כבר להתחיל את קיום מצוות. הרב צבי יהודה ככה לקחה אותה שלאט לאט לא למהר את המהלך מצוות, על פי קרותו אותה, בכל זאת היא דחקה ומאוד ביקשה להתחיל את קיום מצוות. איזה מצווה הרב צבי יהודה אמר לה לקיים ראשונה? הוא אמר לה ברכות. למה ברכות? כי ברכות זה הכרה טובה. בן אדם שלא מכיר טובה חסר לו משהו בסיסי, והאישיות שלו. זה משהו לא נורמלי. לקבל ולא להרגיש, שים לב בעברית קוראים לזה, להכיר טובה. להכיר, תוכלי להרגיש טובה. זה להכיר, להכיר שהטיפו לך. זה משהו לא נורמלי שבן אדם מקבל ומקבל, לא מרגיש. לא מרגיש שהוא קיבל פה משהו. זה מידה בסיסית. לכן כתוב פה, יודוך השם, תודה, זה כל מעשיך. זה משהו בסיסי. משותף לבורים בכל מדרגה שלו. אבל חסידיך, פה זה לא מופיע בניגוד, אלא דבר שיש בתוספת, וחסידיך הם יברכוך. זה יותר מזה.
יברכוך אין הכוונה רק ברכה בפה.
כמו שאנחנו אומרים, לברך זה, זה,
זה לברך בפה. זה לא זה, הרבה יותר מזה. יברכוך, לא כי ברכו אותך, יברכוך.
אנחנו יודעים שהשורש ברך בעברית,
השורש ברך בעברית משמעותו שפע וריבוי. שפע וריבוי. כשאנחנו אומרים בברכות, ברוך אתה השם, אנחנו מתכוונים, אתה מקור השפע והריבוי. ברוך אתה השם. מה זה? וחסידיך יברכוך, יעשו ממך שפע וריבוי? חס ושלום, השם אחד. חסידיך. אם אמרנו, בבית ריש כף זה ריבוי, אגב, ידוע הרמז של המערב, שלא רק המילה בכללה, השורש בכלל לא ברך, אומר שבע וריבוי, אלא שכל אות בברך זה שבע וריבוי. כי בית זה שתיים, זה ראשית הריבוי של היחידות, וריש זה 200, זה ראשית הריבוי של המאות, וכף זה 20, זה ראשית הריבוי של העשרות. כל אות אומרת ברך שבע וריבוי. שבע וריבוי. אבל מה זה להגיד? וחסידיך יברכוך, החסידים של השם יעשו ממנו ריבוי, אין ריבוי חס ושלום באלוקות, אלא אם אנחנו מדברים לא על העצם, אלא על גילוי השם, חסידיך ירבו את הגילוי שלך. מה זה ירבו את הגילוי שלך? מה אתה מגלה לנו ריבונו של עולם? במה אנחנו עוסקים? במידת טובך. חסידיך יברכוך, הכוונה, חסידיך ירבו את מידת הטוב בעולם. איך הם ירבו אותה? כן, התנהגו על פיה. פה, באמצע הפרק, אפשר לומר מבחינת הפסיקים, זה אמצע הפרק, מתגלה, אני חוזר עוד פעם על הביטוי, המגמה המוסרית של התהילה. המגמה המוסרית של התהילה, שאנחנו נעמיד לנגד עינינו את הטוב האלוקי על כל הופעותיו, ואנחנו נברך את הטוב הזה. אנחנו חסידי השם, עובדי השם, עובדים מצדם להרבות את הטוב האלוקי. ככל שאנו מספרים יותר את הטוב האלוקי, כך אנחנו יותר הולכים בעקבותיו. אנחנו מתקרבים לימי אלון, אז ראשי תיבות כידוע אין בד, יגיעו הימים של אמירת 13 מידות הרחמים. אני רוצה להזכיר פה גמרא במסכת ראש השנה שאומר, שמלמד שמתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית, ואמרנו למשה, כל הזמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם. ומה הכוונה יעשו לפניי כסדר הזה? כסדר הזה? ריבונו של עולם מלמד את משה רבינו להגיד את 13 מידות הרחמים. שואל רבי אברהם סבא, בעל צרו אמור, למה הלשון היא כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה? היה צריך להיות כתוב כל מה שישראל חוטאים יגידו, יתפללו, יקראו, יאמרו את הסדר הזה, השם השם, כרחום וחנון. למה הלשון היא כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה? והוא שואל עוד שאלה, הוא אומר, כתוב שברית כרותה לשון עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם. לשון עשרה מידות הם העניין שלנו, נכון? רחמים, טוב, רחמים האלוקים. ברית כרותה לשון עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם. הוא שואל שאלה שאנחנו לא היינו מעיזים לשאול, אבל אנחנו קוראים שאנשים קוראים 13 מידות, מתאספים בתלמידות, בתי כנסת, וקוראים 13 מידות. וחלילה, לא נאמין למה זה קורה. הוא אומר, באמת בא ריבונו של עולם ולימד את משה רבינו. כשישראל חוטאים, יגידו את 13 המידות. אבל לא רק יגידו, יגידו בשביל מה? יגידו בשביל להעריץ, ולהעריץ זה בשביל לקיים, בשביל לעשות. אתה תהיה רחום, אתה תהיה חנון. זה לא יצטרך לריבונו של עולם. תהיה חנון, תהיה רחום. הוא חנון, הוא רחום. לא אנחנו אם בא לנו שטיפת רחמים מאיפה, ובואי לא מי, ריבונו של עולם. המטרה של אמירת 13 מידות בשם השם כרחום וחנון, היא לא לפעול עליו שהוא יהיה רחמן, אלא להריץ את המידות האלה ולעשות אותן. הוא אומר, ולכן, לצערנו, לפעמים אומרים את זה ולא נענים, כי אומרים ולא, 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 ולא עושים. בתוך הפסוקים של י' עד י' ב' ראינו את וחסידיך יברכוך, ועכשיו אפשר לראות עוד פעם את אותו יסוד של מטרת התהילה. אבל הפרק לא נגמר, אומרים את זה, הפרק לא נגמר, הקצבה היא הפרק. אנחנו משתדל. טוב, אני רק רוצה לומר גם בסוג שיבל, שימו לב, יש פה את מטרת התהילה, להודיע לבני אדם, גבורותיו, כבוד אדם, מלכותו. בפסוק י"ג אני מדלגת את היסוד שרציתי להגיד פה, אבל אנחנו מדלגים עליו. י"ג, היסוד שמופיע פה הבא בשיטת התהילות של דוד המלך, אני לא מהלל רק את מה שהעיניים שלי רואות. יש אנשים שאומרים השם הוא טוב. מתי אומרים השם הוא טוב? כשפוגשים משהו טוב. דוד המלך אומר, אני רואה את הטוב, את הסדר האלוקי, את שלטון הטוב, את האחריות האלוקית להבאת הטוב לעולם, מקצה העולם ועד קצה. זה הסברות מהן. מלכותך מלכות כל עולמים. אני רואה את הטוב שזור מתחילת הבריאה באמצע עד הסוף שלה. תזכרו, וזה גם בניגוד לאומות העולם, שוב, גם הקדמוניות, שידעו להגיד אולי תודה רבה להשם, וכמו שאמרנו, כמה גדול השם, אבל הראייה שלהם כללה מקסימום, עובד, ומקסימום, מה שסיפרו להם אבותיהם, שהם ראו גם כן כל מיני דברים בעבר. אמרנו על ים סוף, ואנחנו אומרים כל יום בתפילה, שירה חדשה. דוד המלך מספר פה בתהילה לדוד, מהי השירה החדשה של עם ישראל? המיוחד בתהילת ישראל, שאנחנו רואים את הטוב האלוקי מקיף מקצה העולם ועד קצהו במהלך של היסטוריה. מלך מלך מלוך, לא טוב אלוקי של כרגע בלבד, אלא טוב נמשך, מהלך נמשך. מלכותך, מלכות כל עולמים של אחד וחד ובדור, ולכן בבוקר, שמה חדשה שתקום גיונים, שמחה לדבר פתיהם, ומה יש שמה חדשה? מה אנחנו נהיה את זה? שירה החדשה שתקום גיונים, שמחה לדבר פתיהם, אנחנו לא מסויים בפעברו. השם? יי, 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 יי. זה החיים שלנו. היים לאורך לעולם הרי. מלך, מלך, גיונים של יכולות אלוקיות, אמרנו, העולם פגש, אבל להאמין, במלכות אלוקית חופקת עולמים, זו רק הראייה הנבואית, זה רק הראייה הישראלית, אין אלא לעבר ועובד. לנו יש נבואה, לנו יש מגע עם התוכנית האלוקית של הטוב שמתחילה בבריאה ונמשכת עד לעתיד לבוא הגדול. זה יסוד נוסף. נו!
אין.
אין. כולם יודעים, זו גמרא וגם ציינו אותה. למה אין נון באשרי? אומרת הגמרא, אין נון באשרי. כי היה צריך להיות פה הפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. ואני שואלת, בואו נראה את זה בגמרא, זה כל כך חשוב שצריך לראות את זה במילים. סתכלו בבקשה בעמוד הראשון. מקור ב', שכבר קראנו אותו. שורה חמישית, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמרנו באשרי, מפני מפני שיש בה מפלתם של שונאי ישראל. כמובן, שונאי ישראל פה זה הדרך הסגין האור, כי לא רוצה לומר מפלתם של ישראל. תכתיב, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. ואני שואל אתכם אותי, נון, חסרים לנו פסוקים באור, נון, למה דוד דווקא היה אמור להגיד את הפסוק הזה ביום, יכולנו גם להגיד, פסוק שהזכרנו אותו קודם, נותן לכם לאכול בשר כי עולם חזר. חסר פסוקים שמתחילים את בנון, למה דוד ראה לנגד עיניו את נפלה לא תוסיפו ולא רצה להגיד את המילים האלה. נפלה, אז אני אומר, מה זה קשור לרגילות ידעות? האם זה ברק שעוסק בהיסטוריה של המסורת? אם היה מדובר נגיד, יציאת מצרים, נתן תורה, כניסה לארץ, כן, אם זה היה פרק היסטורי, אז אנחנו מבינים שמגיעים לעוד נון, רוצים לתאר עכשיו עם ישראל כבר לא בגלותו, זה לא פרק של תיאור היסטורי של חיי עם ישראל. אנחנו זוכרות את הנושא, יש לנו חוט חורץ ברור בפרק הזה. שיטת התהילות של דוד המלך. למה בשיטת התהילות היה צריך להיות בכלל פסוק שנפלה לו סיכום? איך זה קשור לשיטת התהילות? היה צריך להיות ולא נכתב הפסוק הזה. אבל לא קשור לנושא, למה הוא היה צריך להיות בכלל? תשובה. רק במקום אחד ראיתי תשובה לזה, עוד פעם בסידור אוצר התהילות, אוצר התפילות, לעשות לכם חשק ללמוד את סידור אוצר התפילות. תראו מה הוא כותב שם, דבר נפלא מאוד. בעמוד השלישי, נקרא את זה לאט לאט ובהקשבה. פה עוד איזה כתבה שהציגו קצת קשה, אבל זה המקום. פה יחסר פסוק שלם הראוי להתחיל באות תנון. פה חזר המשורר האלוקי ברוח קודשו, שביתת מלכות שמיים ונפילתה. למה הוא פתאום פה, דוד המלך, שכותב את התהילים ברוח קודש, פה פתאום הוא רואה את אותה שאלה שאנחנו שאלנו קודם, פה פתאום הוא רואה את נפילת ישראל, זה לא לעניין. תשובה זה לעניין, כי מה היה הפסוק הקודם? מה היה הפסוק הקודם? מלכותך, מלכות כל... מלכותך, מלכות כל העמים, כל הזמן. הסדר האלוקי פועל בעולם, כל הזמן התוכנית האלוקית פועלת בעולם, פה. כשתוך כדי שדוד אומר את מלכותך מלכות כל העולמים, העולם מתקתק לפי הסדר האלוקי, א' ב' ג' ד', האומנה דוד רואה לפניו את נפילת מלכות שמיים. אבל הפסוק מדבר על מלכות ישראל, נכון, אבל מלכות ישראל זה מלכות שמיים. זאת אומרת, אחרי שדוד אומר זה ההקשר, אחרי שדוד רואה מלכותך מלכות כל העולם שלך בכל אור ודור, הוא רואה ברוח קודשו את נפילת מלכות שמיים, את החילול השם הנורא של שנות הגלות, רוצה להגיד ולא אומר, ויחד עם זה רומז. איך הוא עומד? בפסוק הבא. סומך השם לכל הנופלים, ופה קיבלת את התשובה. דהיינו, תהיה חריגה, חריגה שלנו היא ארוכה מאוד, חריגה של 2,000 שנה מהתוכנית הראשונית, ואף על פי כן נסמוך השם את הנפילה הזאת, הכל חוזר אל הסדר, גם האי סדר בסדר. בואו נקרא ביחד עוד רגע אחד, ממש סליחה, נקרא את הפסוק עוד פעם, את דברי אוצר התפילות הראשונה הנפלאה. פה נחסר פסוק שלם, הראוי להתחיל בעוד פעם. פה חוזר משורר האלוקי ברוח קודשו, שביתת מלכות שמיים ונפילתה. כי עתידה היא לשבות ימים רבים. פה רחש בו חרוז המתחיל בלשון נפילה, אבל נמנע להוציאו מפיו מפני הכבוד. אני מדלגת. לשורה מתרחבת, ולמען תת רמז מובהק, היה בלבו לחרוז, אבל נמנע מהטעם האמור, נמנע מהחרוז הזה שנפלה, שמח אליו מיד חרוז המדבר בשמיכת הנפלים, כאילו אמר, הנפילה ההיא אשר הראה בחזיון ליבי, לא תפילים, כי סוף סוף עתיד הקדוש ברוך הוא לסמוך לכל הנפלים. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, מפני מה לא נאמרנו באשר מפני שיש בה מפלתם של שונאי ישראל, ובסוגריים, מלכות שמיים ותקומת ישראל אחת הם. אומרת הגמרא, אפילו הכי חזר דוד ושמחן ברוח הקודש שנאמר, סומך השם לכל הנפלים. אנחנו רואים שדוד המלך מקיים הלכה למעשה את מה שהוא אמר, הוא אמר לנו, דברי נפלאותיך, סליחה, אני לא מתעלם גם מהדברים הקשים הנפלאים מבינתנו, אנו יודעים אבל, קשה לומר אותם, קשה להגיד את הנפילה הזאת, קשה לתאר את היוצא מן הסדר הזה, אבל ברור לנו שהקוד שלך לסדר סומך את השם לכל המפנים וזוקף לכל הכפפים. מה יהיה עם המשך הפרק שלנו? אהיו ברוכות וכל הכבוד.